ראשית כל, אני מאוד שמח להיות פה, גם זכר צד המקום הזה שמזכיר לי זיכרונות לאורים. הגעתי כאן לכאן, כשאני הייתי בן 13 וחצי, הוריי עברו לכאן, ממש בבית הסמוך, קומה מלמעלה. כשהיה חסר בשבת בצהריים למניין למנחה, היו קוראים מלמד, שיבוא מלמעלה מקום, קומה שלישית לאבא שלי. שכיניי, שכינות לבית הכנסת. פעם היה בית הכנסת הזה מלא וגדוש. אחר כך האנשים הסכינו, אחר כך הקימו כמניין נוער. אבל לאט לאט התבגר המניין הנוער, הם היו בני 75, הממוצע של מניין הנוער. טוב, חשבתי שאנחנו נעסוק בצימי הישיבה, נמצאים בתוך חיי המעשה. איך שומרים על הרוח הגדולה של האמונה, של הקדושה, בתוך חיי המעשה. הישיבה, או הישיבות בסגנון הליטאי, שזה בעצם הישיבה גם שלנו כזאת, לא מדריכה איך לעבור לחיי המעשה ולשמור על הגובה הרוחני, לא כל כך מדריכה. כל אחד צריך בעצמו כביכול לסלול לו את הדרך, וזה לא כל כך. אבל התבוננתי בדבר, בעצם ראיתי שהחסידות היא כן עונה ומדריכה איך לחיות את חיי המעשה בקדושה. כי החסידות באמת, בזה היא עסקה, היא פנתה אל הציבור הרחב, אל האנשים העובדים, הפשוטים אפילו, כשעבדו עבודות הפשוטות ביותר, וזו הייתה המגמה שלה להכניס חיים של קדושה, של עבודת השם, בתוך חיי המעשה. ואיך עושים את הדבר הזה? אז איך היא עשתה את ה... איך היא מכוונת את הדברים? הדרך שהיא הובילה זה לא לחפש דרכי התגוננות, איך מתגוננים מפני השפעות הסביבה, איך שומרים על גובה ולא שוקעים בחיי המעשה ויורדים מטה ולא ממשיכים לשמור על הגובה. אלא היא בעצם, החסידות, היא חינכה איך להשתמש בחיי המעשה, ומהם בעצם ללמוד איך לעבוד את השם. מבחינת ויגזול את החנים מיד המצרי ויהרוג את המצרי בחניתו. כלומר, להשתמש דווקא בחיים המעשיים ואיתם להשתמש איך לעלות לקודש. דהיינו, בעצם, לראות את ריבונו של עולם בכל דבר. להסתכל על כל מאורע שקורה ולחפש פה מה ריבונו של עולם אומר לנו מהמאורע הזה. כאדם שומע איזה דיבור, אז יש את זה הרבה בספרים, מאור המאיר, תולדות יעקב יוסף וחנוצה קשורה של תלמידי המגיד ממזריץ' שכולם, שזה היה ממש שורש החסידות, שמדריכים איך שאדם יחנך את ההסתכלות שלו, את האמונה שלו, שבכל דבר יחפש את ריבונו של עולם. כל מקרה, מה ריבונו של עולם מדבר אלינו מהמקרה הזה? הם היו דורשים את זה על פי כל מיני דרשות, אם שמוע תשמע בכל השם אלוקיך. אם אתה שומע משהו, זה כל השם אלוקיך מדבר אליך. מה כאן הדיבור הזה יכול ללמד אותך? מה דבר השם מדבר אליך ממקרה זה, ממקרה זה, מדיבור זה? שיוויתי השם לנגדי תמיד, אמר בעל התולדות יעקב יוסף. לנגדי זה בעצם יכול להתפרש לא רק ממולי, אלא נגד. אם אני פוגש משהו שנגדי, תחפש שם את ריבונו של עולם, כי הוא עכשיו מאתגר אותך. הוא מציב אליך איזה קושי. זה הוא, זה לא משהו אחר. אז כשאתה מסתכל על זה בצורה כזאת, אז ההתמודדות היא מסוג אחר כמובן לגמרי. כי אם יש קושי, אז אם הוא לא מכוון, סתם לסבול קושי אי אפשר. אבל אם הקושי הזה, אם הוא ניתן לך כאתגר, כדבר שצריך לכוון אותך ולתת לך, להצמיח בך כוחות חדשים ויכולות חדשות, אז אם אתה רואה את זה ככה, אז אתה יודע מה התפקיד שלך. אז באמת להשתמש בזה, להתחזק ולהתאמץ, ולהוציא מזה תולדות יותר גדולות ויותר חשובות. השתמש על התולדות יעקב יוסף, במשל, שמלך אחד גדול שהיה מולך על הרבה מדינות. הוא היה הכי גדול. והוא רצה לבחון את הנאמנות של בני המדינות השונות מנאמנות אליו. אז הוא ציווה על אחד החילות שלו הצבאיים כאילו לתקוף מדינה אחת מהמדינות שלו, ובמגמה שהתוקפים רוצים להפוך את המדינה הזאת שתהיה נאמנת למלך אחר. ולראות איך הם מגיבים, האם נאמנים אליו, בני המדינה, או הם מאכפת להם להיות מלך זה, מלך זה, ומוכנים להחליף את המלכות. טוב, החיל הזה בא למדינה אחת, והם נאמנים למלך, יצאו נגד החיל הזה, עטפו אותו, לא בא בחשבון, הם שייכים למדינה, בא למדינה אחרת, אמרו אנשי המדינה, מה, מי מתוקף מלך כזה גדול שלנו? זה לא סביר, המהלך הזה. זה לא הגיוני. זה, אולי זה תרגיל של המלך שהוא בוחן אותנו אם אנחנו נאמנים אליו. אתם תגידו את האמת, אתם, לנו לצרינו, אתם באים לתקוף אותנו או שאתם בוחנים. המלך שמח מאוד מאוד שהבינו שאין דבר כזה בכלל שהתקיפו. זאת אומרת, ומזה רוצה ללמד איזה דרך בעבודת השם. החסידות היא חינכה שלא צריך לעבוד את השם בסיגופים, בתעניות, בבריחה מכל ההנאה שהיא כדי לא חס וחלילה להימשך ולהיסחף ואחר כך להידרדר, אלא חינכה לקדש את החיים, לרומם את החיים. לא הכל נגדך. קח את זה, תשתמש בך בעבודת השם. האוכל זה לא הדבר שצריך לברוח ממנו, שם הפן יודע, התאווה תתגבר. וכן שאר הדברים, אלא לקחת את הרצונות הללו ולרומם אותם, ולקדש אותם. זאת אומרת, לקחת את יצר הרע ולעבוד איתו את השם. במקום ללחום איתו, להפוך אותו. וזה באמת שיטה שאני חושב שהייתה מיועדת וגם נחלה הצלחה. כי אם אני מסתכל על הדרך של החסידות שהובילה, אני רואה הרבה אנשים לא למדו הרבה שנים תורה. קרובים שלי, חבדניקים, אחרים לא כל כך בדיוק התמלאו מאוד בתורה, אבל הם מחוסנים. הם נפגשים עם החיים שאומרים, שומעים עצמם, מפני שהגישה הבסיסית הזאת היא הייתה, לא, אתה לא, אם אתה נמצא במלחמה, כמה זמן אתה יכול ללחם, ללחם? זה המלחמה מתישה. לא, אתה לא במלחמה עם כל החיים. ריבונו שלא נמצא בכל העולם. אתה רק צריך לראות, לחפש אותו, ויחד, ולנצל כל דבר שבמציאות אדרבה, לא רק שלא יפריע לך לעבודת השם, אלא תשתמש בזה לעבודת השם. זה דרשו ממלא, ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. בירך את אברהם בכל, כלומר שבעצם הכל, כל העולם כולו, ואברהם משתמש בזה לעבודת השם. מכל דבר הוא למד, מכל דבר הוא ראה מה ריבונו של עולם אומר לנו. זה בעצם אנחנו נמצאים בפרשות האלה של יוסף, שכל שנה כשפוגשים את הפרשות האלה זה דרמה מרתקת ואי אפשר, כשאני שומע את זה מימל הקורא אז זה כבר לא כל כך, אבל כשאני קורא שניים מקרא ואחד תרגום, כל שנה מחדש העיניים שלי דומעות, והפגישה הזאת של יוסף עם אחיו, והוא בוכה, הוא יוצא ובוכה ומסתיר עדיין, מרגיש עדיין, הוא לא יכול להתגלות. יוסף עושה את הדבר הכי קשה שאפשר לעשות, עומד בפיתויים שהיא מפתה אותו יום יום, והוא מתגבר ומתגבר ומתגבר ומתגבר, ובסוף עומד בניסיון הכי קשה שאפשר, מנצח אותו, מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? זרק אותו לבור. איזה הרגשה זה? מה השתדלתי, מה אפשר היה להשתדל יותר בעבודת השם ממה שאני עשיתי? זה התמורה, צריך לקבל איזה שכר, איזה דבר טוב. אבל יוסף, האמונה שלו, ריבונו שלנו, כנראה מאתגר אותו עכשיו את דבר תקבלו. אולי יש לו תפקיד עוד יותר גדול, שהוא צריך עוד פעם ניסיון יותר קשה. הוא נכנס לבור, והוא לא מאבד את הביטחון שלו, ולא מיואש. וזה בור שחזל אומרים לנו, שמשם אף אחד לא יוצא, זה המקום התמידי, מי שנכנס לשם, זה חד סטרי, הוא לא יוצא משם בכלל. ויוסף מאמין ומבין שהניסיון הזה, אחרי שהוא עמד בניסיון אחד, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא רע, אז נעשה לך ניסיון יותר קשה. נראה אותך עוד יותר חזק. לא נשבר, אף על פי שכמו שאמרתי, אני אכנס לבית הסורים הזה, פירושו של דבר די, אין תקווה, אין על מה לחלום. זה דרך ללא מוצא. ויוסף רואה את זה לא כדבר גורל כזה שנפל עליו, אלא ריבונו שלם נמצא כאן בכל מקום. זה לא יכול להיות שזה סתם. יש כאן כנראה איזה תפקיד, אם הוא יתגלגל לכאן. והוא צריך למלות את התפקיד הזה. אולי אפילו עומד לנגד עיניו החלומות שהוא חלם, והוא אומר, בטח הם צריכים להתגשם, והדרך צריכה לעבור כנראה גם דרך המסלול הזה. לא ליפול ברוחי, להישאר מאמין ועומד בניסיון. ובאמת, אולי זה מה שהיה צריך להיות, כדי להגיע לתפקיד שהוא מיועד לו, הוא היה צריך לעבור את כל המבחנים הללו. דרך אגב, פעם אנחנו, כבר הזכרתי את זה פעם, נדמה לי אבל שרק בשנים האחרונות, הציק לי הדבר הזה שחכמים נחלקו שיוסף ביום הזה שהוא בא לעשות מלאכתו, אז יש שני פירושים, רב ושמואל. פירוש אחד אומר שהוא בא לעבוד, הוא לא בא לחתוך חס וחלילה. ואשתו של פוטיפרה רצתה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי לפתות אותו. פירוש שני אומר שהפעם הוא כבר בא לעשות חטא. ולא מובן, מה, למה, לא כתוב בתורה ככה, למה לעשות, למה שחזל יגידו על יוסף דבר כזה, למה, מה יש בזה, למה להסתכל עליו בצורה כזאת, זה, במקורות אין לזה מקור, כלומר אפשר שמחייב שלהגיד שזה באמת מה שקרה, הוא בא לעשות מלאכתו, כיום יום בא לעשות מלאכתו. ואני חשבתי בליבי שאותו, אני לא זוכר אם זה היה רב או שמואל, אחד אמר ככה ואחד אמר כך, שהוא דווקא רצה להגיד שאומנם הוא בא, כבר לא יכול היה לעמוד, הפיתויים עבדו עליו, התגבר הרבה 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 פעמים, אבל הפעם נחלש כביכול. וברגע האחרון הוא עצר את עצמו, וזה דבר יותר גדול ממה שאילו נפרש באופן אחר. כי אמנם הוא היה רגע לפני הכישלון. אבל זה הכי קשה עכשיו להתגבר. כי כבר אדם היה כבר בבית האסורים היצרי, כן? כבר היה אסור בתוך היצר, ופה הוא תפס את עצמו בכל הכוחות ויצא מזה. וזה מה שהוא רוצה להגיד לנו, זה אולי היה קידוש השם הכי גדול שיכול להיות. יותר אולי ממה שהוא חזק והוא לא נופל. אני אומר את זה הרבה פעמים, אנשים חושבים שאם כמעט נכשלו ולא נכשלו, איי מסכנים, כמעט זה היה, יש על זה סמס מצב רוח מאוד מכביד, שאדם כמעט נפל ובסוף הוא לא נפל. אני חושב שהוא צריך לעשות חגיגה, שהוא הצליח לעצור את עצמו והפעיל כאן הרבה הרבה כוחות, שלולא היה מגיע לשלב הזה, לא היה צריך להפעיל את כל הכוחות האלה, כי לא היה בקושי הגדול הזה. ובדיעבד, זה מדרגה מאוד מאוד גדולה. וזה מה שחשב אותו רב שמואל, שאמר את הדבר הזה, הוא חשב שזה דווקא עוד יותר יפה, עוד יותר גדול, עוד יותר מראה על איזה עוצמה, איזה גדולה רוחנית. כל פנים, זה היה יוסף צדיק, באמונתו יחיה, כלומר, החסידות כאן היא כאילו אמרה, עומק, אם אדם מבסס את ההסתכלות שלו על עומק של אמונה, הוא יכול ולראות בתוך כל המציאות תמיד את ריבונו של עולם, אז תמיד הוא מנצח. מה שעשתה החסידות באופן אישי, פרטי, שמע, כל מה שאתה רואה, תפרש את זה, תראה את ריבונו של עולם, מה רוצה ממך? מה המסר שיש כאן בדבר הזה? הוא מנסה אותך, הכל זה ניסיונות, זה לא מקרים בלתי מכוונים, אלא כל דבר, ריבונו שלנו נמצא בתוכו. ואתה צריך, אתה מסתכל ככה, ההסתכלות היא נותנת לך את הכוחות ואת ההכוונה באמת, אתה לא נופל, להפך, אתה נבנה מכל דבר, כי אתה פוגש אותו, את ריבונו שלנו בכל מקום. הרב בא ואמר לנו, שלא רק על הדברים הפרטיים מסתכל שריבונו שלנו נמצא, הוא נמצא גם בכללי, הוא גם מסדר את עולמו בכלל, צריך לראות מה הקדוש ברוך הוא מדבר עלינו בדור הזה, מה זה, איך לפרש את עניינה של הגלות והגאולה, מה המגמה האלוקית בתוך הגלות, כלומר אפשר להסביר באופן שטחי, שזה גם נכון, אבל שטחי, שהגלות היא כמובן מפני חטאינו גלינו מארצנו ונרחקנו מעל אדמתנו, ועכשיו אנחנו צריכים להתייסר ולהתמרק מהחטאים שהיה לנו בעוונותינו בארץ ישראל, וזה העונש. והעונש מתקן, אפשר לסרקל על למה סוג כזה של עונש, למה לא עונש אחר, אפשר עונש בארץ ישראל, זה הדרך היחידה שישר לאנוש בה. צריך להתבונן, מה ריבונו של עולם, מה הכוונה שלו במהלכים האלה? אולי הפיזור בין הגלויות, יש בזה איזה מסר, בכל זאת איזה תפקיד לעם ישראל בתוך כל העולם כולו, יכול להיות שעם ישראל כלפי עמים, הפיזור שלו הוא איזה תפקיד, יכול להיות שהוא צריך ללמוד מהעמים, ולהביא איתו אחר כך רכוש גדול, וכך הרב באמת מסביר, שכמו שכשישראל יצאו ממצרים, הם יצאו ברכוש גדול, בעצם יצאו בסוף מורווחים מכל העסק. כלומר, אז הרב מסביר שלא רק יצאו ברכוש גדול גשמי, שביזת מצרים, ביזת הים וכדומה, ויצאו באמת ברכוש גדול, אלא גם יצאו ברכוש גדול רוחני. כלומר, הירידה למצרים, שבעצם הייתה שם שטופה בעבודה זרה, וירדו לממתת שרי תומה, בא הרב ומסביר שבמצרים ישראל למדו שני דברים. עבדים היינו בפרעה במצרים, למדו איך להתכופף לקראת עבודת השם. אמנם אז התכופפו לדברים שליליים, לשיעבוד מצרים, אבל זו תכונה שצריך לפתח. מצד שני, כוח הדמיון, שבעבודה זרה יש כוח דמיון גדול. שני דברים היו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה אחד עבדים היינו פרעה במצרים, ואחד מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אומר הרב, זה דבר נורא מתחילה עבודה, וברוך השם שיצאנו מזה, אבל היינו צריכים לעבור את השלב הזה. כי השלב הזה גם כן נימד אותנו משהו. כי הכוח הדמיון הוא נמצא דווקא בהגשמה, בעבודה זרה. אבל שם זה נמצא בצורה מאוד מגושמת ומאוד נמוכה. אבל הדמיון הזך הוא מביא לנבואה. זאת אומרת שכל משבר יש לו תפקיד בונה בעצם. לא רק להסתכל באופן חיצוני. וכך אומר הרב באורות כמה פעמים, שגם מהגלות האחרונה אנחנו נצא ברכוש גדול באופן רוחני. לא רק באופן גשמי, אלא באופן רוחני. כלומר, באיזה מקום הוא אומר שלא רק אנחנו גלינו, אלא גם התורה היא נגנבה מאיתנו. חלקים מהתורה, רעיונות מהתורה, שזה אמינות, שהיא גנבה מאיתנו. אבל הוא אומר, והיא כאילו מבריקה חלקים מסוימים, ואחר כך נשתמש במה שהם עשו, כאילו הרב מוכן להסתכל ככה לעומק, שאף על פי שאנחנו מאוד מצטערים על זה, התורה בשבי והתורה בידיים מגועלות ומעוותת ומשתבדת, אבל לא יכול להיות שאין לכל מצב שהוא תפקיד. לא יכול להיות, מוכרח להיות. זה נקודת המוצא של הרע. לכן בכל מקום אנחנו צריכים לראות מה זה משרת את המגמה האלוקית בעולם. לא יכול להיות שום מצב שלא משרת את המגמה האלוקית בעולם. ולכן הקלקולים האלה, יש להם גם כן תפקיד. צריך לחפש את התפקיד שיש בתוך המגמה, במגמה הזאת. אז הרב, ולכן הרב אומר, המשבר של הדור שלנו, יש לו תפקיד. זה לא במקרה. זה מוכרח להיות ככה. זה לא איזה נפילה סתם צורך עלייה, שככה הסדר, המהר"ל מסביר את זה באופן כללי, שכל לפני כל התחדשות, יש שבר. אנחנו רוצים לבנות בניין גדול רב קומות, עושים את הבניין הקטן כדי לבנות בית גדול, כי אי אפשר לבנות בית גדול על גבי בית קטן. אתה צריך להרוס אותו, גם באופן רוחני. עומדת להיות התחדשות רוחנית גדולה, אלוקית, עליונה של גאולה, לפניה צריך להיות העדר. יבוא הרב על גבי זה ויגיד, יסביר איך העדר הזה גורם להתחדשות הזאת. ומה הרב אומר באמת? הרב מסביר באופן מאוד עמוק, המתירנות, החופש, ההשתחררות מהמסגרתיות הזאת, שבמשך הדורות לאט לאט, האמונה פעם בדורות הראשונים הייתה מוכרחת. לא היה אפשר לא להאמין. זה היה מונח ביסוד הטבע האנושי. וזה הופיע בהרבה הרבה צורות. זה הופיע בעבודה זרה, זה הופיע בצורות שליליות, אבל זה טבע עצום כזה לחפש את, על מה להישאל, לחפש את ריבונו של עולם. לאט לאט, במשך הדורות, הכוח הזה הוא כאילו לא מחייב, לא הכרחי. הוא נהיה אפשרי. יש אפשרות לבחור. מקודם כאילו לא הייתה בחירה. ועכשיו אם הרב אפילו ממשיל את זה, כאילו במשל הזה של נסירה, זה משהו רעיוני פנימי, מהנסירה של חז"ל אומרים לנו שבהתחלה האיש והאישה, אדם וחווה, הם היו מדובקים גב אל גב. ומה שהקדוש ברוך הוא לקח צלע מהאדם, בעצם עשה הפרדה ביניהם. מקודם הם היו מחוברים, זה הכי טוב. אין חיבור יותר טוב מזה. אי אפשר בכלל להיפרד, מדובקים. אבל זה היה מצב הכרחי, ולא מצב מושלם. אחר כך, כשיש בה פרידה, אז לא חייבים. אבל אפשר לבחור, אז זה בא מרצון. המתהפכים גם, המתהפכים קודם היו גב אל גב, עכשיו זה פנים אל פנים, והחיבור הוא מרצון. אבל כשהחיבור הוא מרצון, יכול להיות גם לא לרצות. זה שני אפשרויות קיימות. הדורות האחרונים, בא כאילו הפירוד, כאילו אין הכרח, אתה תחליט. העולם יחליט. האדם יחליט אם הוא רוצה או לא רוצה. וזה יבוא מתוכו של האדם. באופן לגמרי חופשי. וכדי שזה יבוא לאופן לגמרי חופשי, זה צריך להיות שיהיה מצב כזה של אפשרות הפוכה. אחרת זה לא לגמרי חופשי. האפשרות ההפוכה היא חייבת כאילו להופיע. זאת אומרת, המשבר הזה עניינו להביא לעבודת השם מסוג חדש לגמרי. הוא חייב להתרחש בצורה כזאת. לא יכול להיות אחרת. חייב להיות מצב כזה של, של, של חופש, חופש החלטה. וחופש החלטה, מובן שהוא יביא גם לתופעות כאלה ואחרות. אבל המגמה היא כמובן שבסופו של דבר, אחרי חיפושים לכאן ולכאן, אדם ימצא בתוכו את, ה, את, את האמת הפנימית ויגיע לסוג חדש לגמרי של עבודת השם. זה בעצם אותה הסתכלות של החסידות, שבכל דבר היא רואה את ריבונו של עולם, וגם במשבר רוחני וגם במשבר מעשי, רואה את ריבונו של עולם. הרב בעצם מלמד אותנו עוד יסוד עוד יותר גדול. כי הרב מסביר איך אדם יכול לחזור בתשובה. אם אדם עשה עבירה שקלקלה, והוא מחליט לחזור בתשובה, איך אפשר לתקן את המעוות? המעוות לא יכול לתקון. אדם עשה מעשה לא טוב, מה הוא יכול לתקן? אין מה לדבר שאם הוא פגע בשני, חס וחלילה רצח, אפשר לחזור מכל דבר בעצם, לחזור בתשובה מכל דבר. איך הדבר הזה אפשרי? מסביר הרב, שבעצם כל דבר שנעשה בעולם הוא מושגח. אין דבר שנעשה בעולם מעצמו. מה שיש לאדם בחירה חופשית זה רק ברצון, אבל לא בתוצאות. התוצאות הן גם מכוונות על ידי ריבונו של עולם. יש כאן איזו התאמה אלוקית בלתי מובנת לנו, אבל הכל צפוי ורשות נתונה. ריבונו של עולם, מה שקורה זה מה שהוא רוצה שיהיה. ואם זה היה דרך בחירתו של האדם, לאדם היה בחירה חופשית. ואיך זה מסתדר ביחד? הקדוש ברוך הוא כאילו מכוון, אתה רצית, האדם רצה לעשות משהו לא טוב, אז הוא יעשה את זה במקום שהדבר הזה צריך היה לעשות. אבל זה אחריות שלו, כי הוא עשה את זה מבחירתו החופשית. עשה אדם תשובה, אז הוא לא צריך לתקן את המעשה שנעשה, כי המעשה הזה היה צריך לעשות. הוא פשוט, האחריות שלו הסתלקה מהמעשה. כי הוא עשה תשובה, הוא מתחרה את הרצון שלו, הוא חוזר מהרצון שלו, והוא מתקן את הרצון הלא טוב שהיה לו, ובעצם בזה הוא תיקן הכל. והמעשה שנעשה, זה לא שייך לו. זה היה מקום אחד חייב לייסות. רק מזדמן אדמה, איך כתוב שם, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. הזכות הזאת הייתה צריכה להיות, אדם רצה לעשות נגיד חסד, אבל לא מגיע לשני חסד. אבל ויש השגחה, מה שלשני לא מגיע, אז בגלל שאתה רוצה הוא יקבל? הרי זה לא, יש סדר בעולם. אחד רוצה לתת, לעזור לשני מאוד מאוד מאוד, השני לא מגיע לו, לפי ההתנהגות שלו לא מגיע לו הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא מגלגל, שמי שמגיע לו, אתה עושה לו את החסד הזה. אז אתה עשית מבחירתך החופשית מצווה. הוא קיבל את זה, היה בן כובך הוא מקבל את זה. שליח זה או שליח אחר, לא משנה. כלומר, יש איזה זימון בין הרצון של האדם ובין מה שצריך להיות. וזה לא שאדם חייב לעשות את זה, אדם חופשי לגמרי לעשות את זה, ומה שהוא עושה הוא אחראי על מה שהוא עושה, הוא מקבל, אם הוא עשה מצווה, הוא מקבל לזה שכר, ולהפך להפך, אבל המעשה במקום הוא היה צריך לעשות. ואז יוצא שאפשר להבין שהתשובה יכולה להפך מזדונות לזכויות, כי בעצם המעשה הזה טוב שהוא נעשה, כי רצון הריבונו שלך מצא שתעשה את זה. עשית את זה עם כוונות שליליות, חס וחלילה, זה, אז את הכוונות אתה מתקן. ואז ממילא לא צריכים להצטער על המעשה שנעשה, כי הוא היה בכוח המעשה. זה היה על פי הרצון האלוקי. זאת אומרת שבעצם ההסתכלות הזאת שאנחנו מסתכלים, כל מצב שאדם נמצא בדיעבד, זה נעשה לכתחילה. כלומר, אפילו מבחינה רוחנית. אני חשבתי על הדבר הזה, על יוסף, היה בבית הסורים. ואז מה הוא יכול לעשות שם? הוא לא יכול, הוא מוגבל בעשייתו, אז הוא עושה שם מה שאפשר לעשות במצב הזה. הוא לא יכול לעשות הכל, מה שהוא יכול לעשות, הוא עושה. יכול להיות גם בבית הסורים רוחני, שאדם נמצא באיזה קשיים, שהוא לא מצליח להיות מושלם. יש לו קשיים. הוא אסור בחבלי היצר, אבל לא אסור טוטלית. יש דברים שהוא בכל זאת יכול לעשות. אז הוא צריך להגיד לעצמו כמו יוסף בבית הסורים. מה שאני יכול לעשות בתוך המאסר הזה, אני צריך לעשות. אני לא יכול לעשות את הכל, אבל מה שאני יכול לעשות, אני צריך לעשות. אז גם סופו לצאת מבית הסורים, להיות משל בכל ארץ מצרים. אם הוא יעשה מה שהוא יכול לעשות בתוך המצב הזה, אז הוא עשה את תפקידו. זאת אומרת ששוב פעם, ההסתכלות השורשית בכל מצב, תראה את ריבונו של עולם. הוא נמצא איתך. והוא הכניס אותך למפולת הזאת, אולי כדי לבנות כוחות גדולים וחדשים. יש בית אסורים גשמי, יש בית אסורים רוחני, וגם מבית אסורים הרוחני אפשר לצאת בסופו של דבר עם תוצאות מאוד גדולות, אם אדם עשה את מה שהוא יכול היה לעשות בתוך המצב הזה. אנחנו אמרנו עכשיו את חנוכה, ועלה בדעתי המחשבה קצת חדשה שלא חשבתי בשנים הקודמות, מה איזה לימוד מיוחד. ראשית כל מהמציאות שאנחנו עוברים, אז אני חשבתי בליבי, כתוב בספר חשמונאים, שהקלקול, הנפילה התחילה מבפנים. בין היהודים היו כאלה שאמרו שצריך ללמוד את חוכמת היוונים, אנחנו צריכים להשתלב עם היוונים, וטוב, הבדידות הזאת שאנחנו הולכים בה, זה תמיד אנחנו נמצאים במלחמות עם הגויים, אנחנו צריכים להשתלב במרחב. ואז בא לחץ, אם אפשר ללחוץ עליהם, בא לחץ לכפות אותם על עבירות, לעשות, לא לשמור את המצוות. והלחץ הזה הוא בא בשלבים, כי לא עמדו, לא התנגדו למה שהיה בפועל, כי אמרו, והיה מסים מאוד מאוד קשים, הם גזרו כל מיני גזרות בלתי נעימות, אבל לא התנגדו. ואז עוד גבר, ועוד גבר, ועוד גבר, עד שהגיע שגזרו עליהם, שהם יכריזו שהם כופרים. כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלוקי ישראל. זה לא. זה אפילו אנשים הכי מקולקלים, הכי ירודים שבחלי שבת, שאוכלים חזיר ושמוכנים לעשות הכל, ואולי אפילו אולי לשתי חוות לצלם, בלי להאמין. אבל הכריז, אין לנו חלק באלוקי ישראל, זה לא. זה נוגע בציפור הנפש שבתוך אדם, שכשנוגעים בזה, זה מתפרץ. זה לא, לא אפשרי. יש איזה סיפור מאוד מעניין, שבזמן השואה, או לפני השואה, סיפור על אדם אחד שהוא יהודי, שהוא התנצר. הונגריה באחת הערים, והשתלב עם בן הגויים, והיה בולל שם, הגיע לדרגה חשובה, היה ראש עיר, וכבר רחוק, רחוק, רחוק מיהדות, התנצר, ממש התנצר. ופרצה השואה, והגיעו הגרמנים לעיר הזו, והם לא כל כך נתנו אמון באלה שהתבוללו, והם רצו לעשות לו מבחן. הביאו ספר תורה ואמרו תשרוף אותו. לא רצה. אמרו לו, אם אתה לא שורף, אנחנו נקה אותך. לא. רוצה לשרוף ספר תורה, לא יכול להיות. אדם נוצרי כבר, הוא לא כבר לא. התחילו להקות אותו והיכו אותו עד מוות, והוא לא, את הספר תורה לא היה מוכן לשרוף. ממש כמו המדרש של יקום איש צרורות ויוסף משיטה. יש גבול, כלומר אדם יכול לרדת, 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 אבל יש איזו נקודה פנימית שהיא קיימת. ואולי זה היה עניינה, ולכן המרד הצליח. כי נגעו בנקודה שכולם הזדהו איתה. אמרו, להגיד, אין לכם חלק בלוקי ישראל, זה לא מוכנים. והפרץ המרד, והמרד הצליח מפני שזה אי אפשר היה בלתי נסבל. התפשט, התפשט. ואולי יש בזה הלימוד הזה, להראות עד כמה האמונה היא עמוקה, שאפילו כביכול היא נחלשת, 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 הגיעו לסף היותר נמוך. עד כאן. אני שמעתי מבעל תשובה אחד גם כן. אחד שגר בבית אל, אני לא יודע אם הוא נתן לי רשות להזכיר את מי הוא. אבל הוא אמר, הוא היה גדל בבית חילוני. והיה בצבא, ואחר כך כמובן הלך לטייל ביערות דרום אמריקה. ולאט לאט הוא הרגיש, פתאום הוא הרגיש, שהוא עוד צעד אחד, הוא לא שייך יותר לעם ישראל. אין לו בעצם משהו שמקשר אותו. וזה עשה לו זעזוע. אז הוא התחיל לחפש איפה יש איזה מקום דתי, מצא שם בית חבד, וחזר, התחיל לגלגל על שאלה שלו. ברגע שהוא הגיע לשנייה האחרונה, כביכול, הניצוץ הפנים פנימי שלו, כל עוד שהוא חשב שעוד עוד קשור, אז הוא שאל לעצמו לרדת, 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 עד שראה שאם אני אעשה את הצעד הזה, אני מאבד הכל. מה יש איזה הנקודה הפנימית הזאת, האמונית. אני חושב שאם אני מסתכל בצורה כזאת על החיים, אני חוזר לדברים, לרפש את ריבונו של עולם בתוך המציאות, אז לוקחים את כל הקשיים, הופכים את כל הקשיים למנופים להתקדמות, את כל הנפילות למקור של בניין, את כל הזדונות הופכים לזכויות, את כל החיי המעשה הם בעצם חיים של שדרכם אפשר לפגוש את ריבונו של עולם. לא לחשוב אני חייב לעשות את הדברים האלה, את הרוחניות שלי אני בלילה, שעת שיעור, בשבת, מתי שמזדמן לי, ושאר החיים, לא, ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. ואפשר לעבוד את השם בכל מקום. שאלו רבי אחד, מתי הוא כבודו לומד? כל הזמן הוא אומר עצות לחסידים, מתי הוא לומד? ומה זה, מה השאלה? כשאני נוטל ידיים, אני חוזר הלכות נטילת ידיים. כשאני לפני ברכת המזון, בחוזר ברכות, זאת אומרת, אני חושב שהוא מתכוון להגיד, אני חי את כל ההלכה בפועל, כשאני הולך לברך ברכת המזון, אני חושב על כל הדברים הללו. זאת אומרת, וכשאני עוסק בפרנסתי, אז אלה רבי לא אומר את זה, אבל אני ממשיך את הכיוון הזה, כשאדם עושה, אז אני עכשיו שומר שלא יהיה, לא לעשות דברים שיש בהם הונאה, איך היה מסחר לעשות אותם נכונים, אז אני עכשיו לומד שולחן ארוך, חושב משפט, אני עכשיו לומד איך לעשות מסחר נכון, איך להתנהג, איך ללכות מלווה ולווה, ללכות דברים, כל דבר בעצם הוא תורה, וכל מעשה שאדם עושה הוא חי תורה, אדם הולך לעשות, לקנות בחנות ולעשות מסחר, והוא נוהג ביושר, הוא עכשיו חי את חיה, חיי התורה. ואז אפשר לחיות, כך אפשר לחיות את החיים המעשיים בצורה הזאת. זה ברור שהרב אליעזר, הוא כבר הרבה זמן במאמרים שלו בעיתון, הוא משדר שדר של להרים את ה... לבטא את העמדה שלנו בראש גלות, בביטחון. יש לנו ביקורת על הצבא, יש ביקורת על אלופי הצבא. אנחנו... זה הביקורת הזאת, כל העיתונאים פותבים אותה, זה לא רק הרב אליעזר. הם מסכימים שיש להם חשבונות, שיש חלק מאלופי הצבא, יש להם חשבונות, וכל המהלך הזה של ההשתתפות בגירוש בהתלהבות הזאת, הוא לא היה מהשקפת עולם עמוקה, הוא נבע מחשבונאות גם. אז הוא ניס לכתוב את זה, ביקורת על אלופים, וזה פגע מהם, נפגעו. אם אדם שם נפגע, זה סימן שראש הגנב הוא יעקב. מה שיש בזה משהו. אבל הוא חושב שצריכים לדבר על זה, וצריכים לגלות את הדבר הזה, ואולי זה גם מתקן. הוא זוקף את קומתם של הציבור שלנו במידה מסוימת. באמת הוא זכה שיש לו הרבה הרבה קוראים. עשו סקר, והתברר שהמאמר שלו בשבע הוא הכי נקרא. ואני לא יודע כמה קוראים את זה, אבל אני לא זוכר את המספרים, לא רוצה להגיד, לא זוכר בדיוק. מה? אבל אנשים באופן קבוע רואים את זה. אני בכל אופן שמח בבן הזה. הוא אמר לי, אני רוצה להתפטר, אפילו נניח שיחזירו את האישור לישיבה. אני רוצה להיות חופשי בדיבור, אני מרגיש שאני לא אוכל להיות חופשי. אני רוצה לדבר את מה שאנחנו חושבים ומה שנכון לדבר, ואני לא רוצה להיות כבול. אמרתי לו שיתפטר, יש לך זמן, תמיד אתה יכול להתפטר, אתה לא חייב היום. אבל הוא אומר, אני לא רוצה להיות כבול, אני רוצה להיות חופשי בדיבורי, להגיד את מה שאני מאמין בו, את מה שאני חושב שבי התורה נכון לעשות. מובן שאנחנו צריכים לחזור ולהסביר את הדבר הזה כל הזמן, כי לוקחים את המילה הזאת של סירוב ומרחיבים אותה, כאילו אנחנו סרבנים. פעם היה פעם דף שלם בעיתון, אני לא יודע, מעריב או ידיעות, תמונה שלי על כל העיתון, הרב הסרבן. מה הסרבן? אנחנו סרבנים לצבא. יש אנשים חסידים של הצבא, כמו הציבור שלנו, כמו שאנחנו. אנחנו בנקודה מסוימת מתנגדים, לא סרבנות לצבא, זה סרבנות לאי הצבא. סרבנות למה שעשה... לטעויות של הצבא, או של הממשלה. אבל מה שייך מילה סרבנות בכלל? אני לא שייכת, זה לא הנושא בכלל, זה לא סרבנות. סרבנות זה אלה שאומרים שאסור לשרת בצהל, שצהל הוא מיליטנטי, שצהל הוא רוצח וכו' וכו' וכו'. זה סרבנות. אבל מי שמסרב לעשות דברים שהפך מהתפקיד של הצבא, זה סרבנות זה. אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה הזאת, כל הזמן לחדד אותה, שזה לא סרבנות. ואם מישהו תולה שלט, שהוא לא רוצה להשתתף בזה, מה אמרנו? מה כאן עוד קרה בכלל? זה עוד פחות מסרבנות, זה לא סירוב פקודה, זה תליית שלט, מה קרה כאן? אני לא יודע מה... אני חושב... אז אני אמרתי בכמה מקומות אני אמרתי שלפי דעתי, אם החיילים לא יכולים לעשות את זה, אז צריכים ההורים לעשות את זה. ההורים לתלות את השלטים, זה דבר מקובל, מותר לעשות הפגנות, מדינת ישראל עדיין דמוקרטית, אפשר לתלות שלטים, לבוא עם שלטים על יד מחנות הצבא, לא פחות מנשות ווש, שהם... דרך אגב, היו נותנים להם להרצות בפני החיילים מה מותר להם לעשות ומה אסור להם לעשות. ואמר לי אחד, אמר לי תושב ביישוב שהוא היה בצבא בזמן שבגין עלה לשלטון. ואז נבלו כל אנשי השמאל שבגין ייתן הוראות לפגוע בערבים, כי בגין הוא כזה, כן? הוא בטח הוא ירצה עכשיו לגרש ערבים מהארץ וכו' וכו'. אז עשו סדרת שיחות בצבא שלא לכל פקודה מותר לשמוע, ושיש דברים שהם בלתי מוסריים ואסור להם לשמוע, והיה סדרה ארוכה של שיחות בצבא שלא צריך לשמוע לכל פקודה. הוא זוכר את זה, הוא אומר ככה היה. היום כשאתה אומר את הדבר הזה, זה שלא לשמוע לאיזה דבר. אז אתה הורס את הצבא. נתגבר על זה. זה לא הדבר. יהיה לנו עוד התמודדויות יותר קשות גם. בסך הכל זה פועל יוצא שהציבור שלנו מתחיל להרים ראש, אז מנסים לכפוף אותו, אז פעם אחת הוא מנסה, עוד לא יצא, פעם שנייה ינסה, בסוף, בסוף נצא. הוא נהיה עכשיו רב אוגדה. רב אוגדה. אז הוא מספר לי ששלחו לו הודעה שיש שבת נופש לכל קציני האוגדה באשקלון או משהו כזה. שם יש מקום כזה של נופש לחיילים. הוא רואה את התוכנית, דיסקו בשבת וכו'. שום דבר. הוא שלח אימייל לפקידה, למי שצריך לפקד, אני יודע, שמה זה הדבר הזה? יש כאן אחוז, איזה שליש דתיים בתוך, בתוך המסגרת הזאת של הקציני האוגדה, וצריך לעשות תוכנית מתאימה גם להם. מושלח תוכנית. תוך שעה, שלח יועץ וזה באשקלון, שלח בערב עונג שבת עם ברת, בבוקר עם הרב, עם הרב שרייבר, וכו' וכו' תוכנית, וקידוש ותפילות וכו' וכו', סדר יום תורני. זה תוכנית לדתיים. כבר שעה, שלחו לו, הוא שר. מספר לי, הוא לא היה שם. הוא שלח את ידידי הכהן, אתם יודעים מזה. הוא שיהיה שם, מספר, שבערב שבת באו ברת ואשתו. אשתו הרי נפצעה, ולעשות עונג שבת. באו המון חילונים. לא הלכו לדיסקו, אני יודע, לריקודים, ושמה, באו שם שלוש שעות הם ריתקו אותם. הוא אומר, כשלוקחים את העניינים בעיניים, ואחר כך צלצלו לה עכשיו רב מיהודה אחרת, ואמר לו, מה עשית? איך עשית את המהפכה הזאת? אני, הוא כתב להם, בעצם בהתחלה הוא כתב להם, התוכנית הזאת לא יכולה, לא בחשבון, אני לא מסכים לה. התוכנית הראשונה שהייתה, הם אמרו, תעשה תוכנית אחרת. עשה תוכנית, תבדו את התוכנית הזאת. צריכים, איפה שאנחנו נכנסים, אפשר לעשות דברים גדולים. טוב, מציאות. אני אגיד לכם את האמת, מה אני הייתי חושב על הדברים הללו, אני חושב שכל אחד שלמד כמה שנים צריך, כן, רק אחר ראשון. זה ברור שהיום החברה היא ככה יותר פרטנית ויותר מתחשבת בפרט ובמצוקה של הפרט ופחות לאומית ופחות עוסקת בצורכי האומה, והפרט הוא עומד יותר במרכז מאשר הכלל. אבל אני, אם מישהו היה מעורר את הדיונים הללו וזה מה שמעסיק אותו, אני הייתי רוצה להרחיב את את המחשבה, לא בעיה שהיום, כמו שאתה אומר, שהיום היא נמצאת ובעוד שנתיים לא תהיה, אלא התבוננות כללית, מה אנחנו צריכים לשים את הדגש, למה אנחנו חותרים, מה המגמה הכללית שלנו, ומתוך כך לחשוב על כל פרט ופרט שמתעורר, והנושא הוא לא מתחיל מהפרט, הנושא מתחיל מלאן דרכנו. אנחנו כציבור במדינת ישראל, מה השאיפה שלנו, מה הרצונות שלנו, מה אנחנו חותרים. זה הנושא. היום מה לעשות, מחר מה לעשות, זה פועל יוצא מההסתכלות הכוללת. ולא להיסחף אל הפרט, ואז אתה נכשל, כי באמת זה לא מכאן מתחילים. ואם כל הזמן אתה מסתכל על הפרטים, אז הם צודקים כל הזמן. כי באמת כאן 1,000 ילדי עובדים זרים, אפשר 1,000 לעשות מהומות, אחר כך עוד בשביל זה לעשות מהומות, בשביל זה לעשות מהומות וכו', וככה כל העסק נגרר ועוד מדינת ישראל, לא תהיה מדינת העם היהודי. צריך, אני הייתי אומר, מה שמעסיק אותי, כשאני מדבר עם אדם שחושב, הייתי אומר לו שמה שמעסיק אותי זה בעצם בהתחלה להסתכל במקרו, מה המגמה שלנו, למה אנחנו חותרים. יש לך איזה מטרה כללית, או אתה בכלל מבודד מכל הציבור, אתה לא רואה את הציבור כציבור שואף, אתה מסתכל כפרט, ואולי בנקודה הזאת אנחנו שונים. אני רואה את ה... חושב שההסתכלות שלנו, אני לא יחיד, אנחנו ציבור שיש לנו, שצריכים לבחון את עצמנו, לאן אנחנו חותרים, מה אנחנו עושים פה בארץ, למה אנחנו נמצאים פה, למה לא בשוויץ, למה לא באמריקה, למה לא במקום אחר, מה הייחוד שלנו. ומזה אני מוכן לדון גם אחר כך על כל הפרטים של חסד ושל דברים אחרים. אבל צריך כל הזמן להעלות אותם לשורש. לא לתת לך להם לרדת אותך לפרטים הקטנים. אני לא בטוח שהערבוב הוא נכון. שיטה כלכלית זה נושא אחד, להיות מוסרי זה נושא אחר. לעשות שיטה כלכלית מוסרית, בדיוק, בדיוק אם זה עובד. אתה מעביד, אתה צריך להיות בן אדם. אתה פועל, אתה צריך להיות בן אדם. זה לא שייך לשיטה. אם אתה מעביד, אתה לא צריך לסחוט את הפועל עד הקצה האחרון. אתה צריך להיות בן אדם, אתה צריך להיות אדם מוסרי. אי אפשר להכניס את זה בשיטה כלכלית לעשות חוק. עכשיו עושים חוק שההסתדרות עשתה חוקים שיש שכר מינימום וכו'. כל המפעלים בורחים מארץ. מה זה עזר לפועלים? אז הם עוברים לירדן ולסין וכו' וכו'. ולפועלים יש מזה צרה. זה לא... שיטה כלכלית היא לא, צריך לחנך להיות מוסרי. זה בכלל לא בתחום, בשיטה הכלכלית. אתה, בכל שיטה צריך להיות אדם מוסרי. והמוסר זה נושא בפני עצמו. אתה מעביד, אז כיוון שהציבור הוא לא כל כך מוסרי, צריכים לעשות גם חוקים באמת שהם, אבל חוקים צריכים להיות, הם גמישים. אתה מאוד דואג לפועלים, אתה בעצם לא דואג להם. כי כמו שאמרתי, אתה נותן להם שכר מאוד גבוה, אז לא לוקחים אותם לעבודה. אנשים עכשיו עשו חוק שאישה יולדת, אני לא יודע אם כבר החוק הזה יתקבל, שאישה יולדת תוכל לקבל חצי שנה חופש אחרי הלידה, אף אחד לא יקח נשים יולדות לעבודה. זה מה שיצא להם מזה. אנחנו צריכים לחנך למוסר, שאדם יהיה מוסרי. שאדם מתחשב, אישה יולדת, תתחשב איתה. והיולדת תתחשב עם המעביד, ולא תנצל את כל הזכויות שלה, ושהמפעל יסבול בגלל שהיא מנצלת את הזכויות. אז זאת אומרת, אני חושב שהתחום העיקרי שצריכים לטפח אותו, ושהוא מוזנח לגמרי, שחושבים, הכל אפשר לחנך בחוקים ובסדר, זה לא נכון. התחום העיקרי זה לחנך להיות אנשים מוסריים. אנשים הגונים, אנשים ישרים, אנשים שלא מרמים. כי במסגרת החוק אתה יכול לעשות את הכל. עד להגיע לחוקי סדום. החוק. בכל כללים שאתה עושה, תמיד אנשים פורצים אותם. הנקודה העיקרית שאנחנו צריכים, שאני חושב שבני הישיבה זה התפקיד שלהם, זה להאיר את אור המוסר בתוך החיים. לא לדון אם זו השיטה הכלכלית נכונה, זו שיטה כלכלית. זה נושא לפקולטה לכלכלה. הנושאים שלנו הם בעצם הנושאים איך להיות מוסרים בכל תחום שהוא, אם תהיה שיטה כזאת, להיות מוסרים בשיטה הזאת, אם שיטה אחרת, להיות מוסרים בשיטה השנייה. להיות אנשים הגונים, אנשים מוסרים, אנשים שמחפשים את החסד ואת הטוב שבעולם. דרך אגב, הנושא הזה הוא מועלה בשאל, שאל את הרב אליי כמה וכמה פעמים. בפרטי ובכללי, בשניהם. יש חברה כזאת שכבר יש פעילים. מה? כבר יש נטייה לנטייה הזאת. מי שהוא נורמלי, הוא כבר לא כל כך נורמלי.
אבל זו תנועה מאוד משמעותית, בטח כתבי, בירת
הקהילה. באמת, אני רוצה לספר לכם שעכשיו נפגשתי עם עמיחי רמר, אם אתם, בן אחותי, והוא עובד יחד עם אוריאל לדרברג. הוא אומר, באים אליי זוגות שזה בוגדת עם בוגד שלה, הם רוצים עצה בענייני הניהול הכספים שלנו. אני יכול לתת להם? באים זוגות מורבים, גויים ויהודים. מה לעשות? להיות פתוחים לזה? שאלות בישיבה לא נפגשנו איתם. אבל מה?
אתה פה קהילה שהתפרקה בדיון, האם מותר לתת לזוג נשים לעשות קידוש לילד?
מה?
להולדת הבת.
מה?
האם מותר לעשות קידוש לילד הבת?
בבית כנסת.
בבית כנסת.
כל מקום בעת שלו.
זוג, זוג נשים. ונולד להם יש בת. זה עם דרך מופת כמובן. אלה שאלות לבנינו הרב שהם מתרבות. אבל אם אתם אומרים למה לא דיברו על זה בישיבה, השאלות הן ממש מתחדשות מחודש לחודש. כל שאלה כזאת שאני נפגש, אני מעוררת הרבה מחשבה. אי אפשר להגיד במשקל ראשון מיד תשובה. באמת שאלות כבדות משקל. אני, למשל, סיפרתי מה שעמיחי סיפר לי. ובמבט ראשון, היה נראה לי, אמרתי לו, צריכים להעדיף את העזרה לאנשים המקורבים, המקרבת קרוביו. ואז הוא פתח לפני יותר את הנושא ואמר, אבל זה כל תיקון כלכלי, זה גם כן תשובה. אז יתחילו מזה, ואחר כך יגידו, יגידו, רק כשאתה נפגש עם הבעיה, אתה יכול לראות כל זה דעה. בישיבה אתה לא יכול לדון בדבר הזה בצורה מופשטת. נפגשים בדברים האלה, כמו שאומרים, נכון, צריכים לפגש לעתים קרובות, ולהעלות את השאלות האלה ולקיים דיונים, איך באמת מתייחסים לכל שאלה שעולה על הפרק. We'll be right back.